אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
לאור האירועים בארץ, מצטרף לנו כעת דוקטור רן פורט ממלבורן, עמית מחקר ב-AJAC, Australian Israel Jewish Affairs Council, מרצה ומלמד על ישראל והמזרח התיכון באוניברסיטת מונש ובאוניברסיטת מלבורן. שלום רן, ותודה שאתה מצטרף אלינו.
שלום עמית, תמיד טוב לדבר איתך למרות הנסיבות.
כן, תודה. המצב בארץ כעת לא טוב, וזה דבר שמשפיע על ישראלים רבים ברחבי העולם, וגם אצלנו כאן באוסטרליה. בוא תתן לנו קצת רקע על האירועים שהתרחשו עד עכשיו בארץ, וההשפעה שהיא מביאה לנו, וכמובן ההיענות של הישראלים שמתגוררים באוסטרליה.
מה שקרה זה בעצם התפתחות מעניינת שהיא המשך של מה שראינו בחודשים הקודמים, על משהו הפוך לגמרי. זאת אומרת, בישראל היה את התוכנית לרפורמה משפטית, הפיכה משפטית, תלוי בתפיסת עולם שלך, והמחאה שהתחילה בישראל נגד התוכנית הזאת, צריכה לגרוף אחריה ישראלים שחיים בארצות הברית, באירופה וגם באוסטרליה. זאת אומרת, פעם ראשונה ראינו מעורבות ישראלית מאורגנת או מאורגנת למחצה, באופן רשמי או לא רשמי, בניסיון להשפיע על מה שקורה בתוך ישראל, מעורבות פוליטית, שזה סימן בחקר של תפוצות, זה סימן למעבר של קהילה שחיה מחוץ למדינת המקור שלה, מעבר ממצב של איזושהי קהילת מאגרים לקהילה, מה שנקרא ethnic community או political diaspora, זאת אומרת תפוצה עם נטיות פוליטיות, מאורגנות. זאת אומרת, המודעות שבעצם לישראלים שחיים מחוץ למדינה יש יכולת להשפיע מה שקורה בישראל, הייתה קיימת עוד קודם בעקבות הסיפור המשפטי. עכשיו, קורית התופעה שקורית בהרבה חברות שיש משבר כזה עמוק, התגייסות סביב הדגל, rally around the flag, אז כולם מתגייסים כדי לסייע ולעזור. אני רואה פחות... פחות רואים תנועה גדולה מאוד של ישראלים מאירופה וארצות הברית, אנשי מילואים ואחרים שחוזרים לישראל כדי לנסות להתגייס למלחמה. זה פחות קורה מאוסטרליה מסיבות מובנות. הסיבה הראשונה זה טכנית, אין טיסות או קשה להשיג טיסות. ושתיים, כמות הישראלים פה יחסית נניח לארצות הברית היא קטנה. ארצות הברית אנחנו מדברים על 500,000 ל-600,000, כאן 15,000, הרבה מאוד משפחות עם ילדים, זאת אומרת, עם כל הכבוד, אנחנו לא נציל את ישראל. אז אתה רואה בכל זאת התגייסות, התגייסות ברמה של קריאות להצטרף לתשומות ולתהלוכות ולאירועים למען ישראל, אתה רואה הפצה של מידע, אתה רואה שיתוף של יוזמות צדה לעזרה לישראל לתמיכה וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הקהילה הישראלית, האלה שפעילים, לא אלה שמנותקים מקהילה, אבל אלה שפעילים בהחלט מגויסים לנושא הזה, שמו בצד המחלוקות, ומנסים לתת את החלק שלהם. עכשיו, בנוסף, זה חשף את הישראלים גם לסיכונים. אנחנו יודעים שיש רמת סיכון גבוהה יותר כלפי הקהילה היהודית, וספציפית כלפי הישראלים, מאיומים. שבאים מגורמים פה בעולה פלסטינים אלימים כאלה ואחרים, והם קיימים פה לצערנו באוסטרליה, במספרים לא גדולים. אני לא חושב שזה סיכון גדול, אבל זה קיים. לא נעים. אני אישית נחשפתי לדברים כאלה, זה מאוד לא נעים.
למה אנחנו למשל לא רואים כאן התאגדות של ישראלים? ראינו מה שקרה בסידני, בהפגנה פרו-פלסטינית. למה לא רואים מספיק ישראלים שיוצאים מהפגנה הפוכה, הפגנת נגד?
הם תומכים, אבל זה, תראה, הרבה מהתמיכה היא מה שאני קוראים וירטואלית, זה לא שהיא לא אמיתית, אבל היא מתרחשת בעולם הווירטואלי. זה עדכונים אחד של השני, זה העברה של מידע לגופים רלוונטיים, כדי שיפעלו מי שזה פוסט נעצר או משהו כזה, זה שיתוף של איפה אפשר לתרום, איפה אפשר לעזור, זה הרבה מאוד זעם כלפי הודעות שמתפסות, למשל, גופים רשמיים מוציאים הודעות לגבי הסכסוך, שמטבע הדברים הם צריכים לשמור על אינטרסים של עצמם, והם עושים הודעות שמקראות קצת מאוזנות, כן? אנחנו מזדהים עם הכאב של הישראלים והפלסטינים בעזה, ואנחנו מקווים שיגיע שלום, וכל הדברים הם מאוד טריוויאליים האלה. שאני מבין את המקור שלהם, אבל ישראלים זועמים, למה לא עומדים לצדנו, ולמה ולמה ולמה? זה הרבה יותר מורכב מזה. זאת אומרת, יש תמיכה, יש ניסיונות לעזור, יש רצון לעזור, מפיצים מידע, משתפים את ההודעות שיוצאות מישראל, וכל מה שצריך, מדברים אני מניח, כמו שאני מדבר עם החברים שלי, הלא ישראלים, אבל זה לא פעולה ישראלית מאורגנת, גם כי אין צורך, לא חושב שיש משהו לעשות, וגם כי מה שיש, משתתפים עם קהילה יהודית, קהילה יהודית עושה הרבה, מה שאפשר.
האם בתור חוקר של הישראלים בתפוצות, אתה מרגיש שיכול מאוד להיות שיגיע שינוי מסוים בשבועות, בחודשים, או אפילו בשנים הקרובות, אפקט המלחמה, יגיעו לכאן יותר ישראלים, או אולי הרבה ישראלים ירצו לחזור לישראל? עכשיו כל המשוואה עלולה להשתנות לאור מה שקורה בישראל.
שאלה מצוינת. כי ראינו כבר עלייה ברצון של ישראלים, במספרים של ישראלים שמנסים לבדוק הגירה חוץ מישראל עוד לפני, לפני זה כמובן, זה העניין המשפטי, הרפורמה, הפיכה משפטית. האם זה יקרה עכשיו בגלל הסכסוך? קשה לדעת. אני כן יודע שמה שנקרא פיקים, או נקודות מקסימום של הגירה בחוץ לישראל, היו הרבה פעמים סביב מלחמות. ב-73 זה דוגמה אחת, מלחמת לבנון הראשונה והשנייה. גל הגדול ביותר של ישראלים שהגיע לאוסטרליה, זה אחרי מלחמת לבנון השנייה, שתחושת הביטחון האישית עלה לעומק. אז ייתכן שאנחנו נראה גל יותר, שוב, גל במונחים אוסטרליים, זה כמה מאות או כמה אלפים, בודדים. יכול להיות שזה מה שיקרה. באמת זה שווה לבדוק את זה ולשים לב לזה.
מה לפי דעתך יקרה עם הישראלים באוסטרליה אחרי שהמלחמה תסתיים?
מה יקרה עם הישראלים אחרי המלחמה הזאת, זאת שאלה חשובה, כיוון שאני, על עצמך ניסיון העבר, מרגיש שכמה שהמחת נע לכיוון יותר מעורבות ויותר אכפתיות הזה, עם הזמן זה יחזור והמחת תנוע אנחנו חיים פה. זאת אומרת, המעורבות הזאת היא תישאר ברמה מסוימת, כנראה לא גבוהה, ואנשים יחזרו לחיות החיים שלהם כאן ולא שם. זאת אומרת, הקהילה הישראלית תמשיך להיות לא פורמלית, לא מאורגנת פחות או יותר, אבל כן חזקה באופן דמי עם הרשתות שלה, והקשר עם ישראל ימשיך להיות כמו שהוא מתנהל היום, מרחוק, גם כי יש מרחק פיזי וגם כי אנשים חיים פה את החיים שלהם, אולי אפילו ישתכנו או ירגישו שהם עשו בחירה נכונה מבחינתם לחיות כאן ולא שם. אולי יהיה ייאוש, אני לא יודע, אבל זה שוב דבר שכדאי לעקוב אחריו.
כן. הרבה ישראלים נמצאים עכשיו במצוקה מסוימת, כולנו עוקבים אחרי מה שקורה בישראל, חלקנו כמובן לא ישנים בלילות, רוצים להתעדכן במה שקורה, ויש גם כאלו שחוששים, גם בגלל שהם ישראלים וגם בגלל שרואים מה שקורה באוסטרליה, יש איומים על יהודים וישראלים. מה היית ממליץ לישראלים שמאזינים עכשיו לעשות בזמן מצוקה?
אני רק יודע שקודם כל יש את הגוף שמגן על הקהילה היהודית, ה-Community Security Group או CSG, שאפשר לפנות אליהם, אפשר למצוא את הפרטים שלהם באינטרנט. אם אתה אומר, אם מישהו מהמאזינים מרגיש מאוים, או לא בנוח, או רוצה לדווח על משהו, או רוצה להתייעץ, או ראה איזה משהו ברשת שצריך לדווח, הם הכתובת. הגוף השני, או בוא נגיד, המקום השני שאפשר לדבר איתו, זה הגופים היהודיים, זה AJAX, זה הגוף שאני עובד בשבילו, אבל יש גם את זאניס קאנסו, או את הליגה למען נגד השמצה של גביר, אברמוביץ'. זאת אומרת, יש גופים יהודים שעוסקים בזה באופן, או איסאג' בסידני, יש גופים שעוסקים בזה ועוזרים, ואפשר לפנות אליהם, והקהילה היהודית מתארגנת, ועושה מה שיכולה.
אוקיי, יש לי שאלה אחת אחרונה. אתה היית קצין בצבא. מה אנחנו למדנו מכל הניסיונות העבר של צה"ל עם המלחמות הקודמות?
אז אני קצין לשעבר בחטיבת המחקר של אמ"ן. ומה שלמדנו שם פעם אחר פעם לאורך השנים זה על הכישלון של אותה חטיבה ב-1973 מלחמת יום כיפור, שמורכב מהרבה היבטים, ויש כאן הרבה היבטים שכתבו עליהם בישראל, אבל ההיבט המרכזי הוא כישלון של המחשבה, התפיסתי, מה שקוראו את זה קונספציה. כלומר, ב-73 היה התפיסה שההיגיון הערבי, כן, אומר שלא יתקפו את ישראל אם אין להם יכולת להדוף את העליונות האווירית של ישראל, את המטוסים, בעוד שהסוללות של נניח נגד מטוסים המצריות, הסוריות, הן נחותות. זאת אותה תפיסה. והתברך כי לא נכון. אותו דבר קרה פה. מה שקרה פה, ככה זה נראה בשלב הזה, זה שהחמאס מחר לישראל את האשליה של שלום כלכלי. מה זאת אומרת? אם תתנו לפועלים מעזה לצאת לעבוד בישראל, אם תאפשרו חלוקת כסף קטרי למשפחות הנזקקות בעזה, אנחנו נישב בשקט. שקט יענה בשקט, קראו לזה בישראל. כל כך קנו את, 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 את הסיפור השגוי הזה, שהציבו סביב עזה מצלמות ואמצעים טכנולוגיים, ובנו מכשול תת-קרקעי, מחשבה כמו שניסו בעבר, לחדור דרך הקרקע. כך כרגע בפעם. כן. בעוד שזה לא היה נכון. המתקפה, אנחנו יודעים, הייתה מעל הקרקע. לא היה אפילו ניסיון, היה מתקפה מהאוויר. זאת אומרת, היו המון אינדיקציות, המון אינדיקציות. הם נדחו, או היה איזה קהות חושים, מלהגיד אותם ביחד ולהגיד, רגע, זה חמאס משקר לנו. אנחנו יודעים שחמאס, למשל, ברשתות שהם ידעו שצהל מאזין, אמרו כל מיני דברים שכדי להטעות את האויב. זאת אומרת, מבצע הונאה היה מאוד מסובך, מאוד מתוחכם, וראוי להערכה מבחינה מודיעינית, לא, חלילה לא נותן הערכה לציון על ההתנהגות הברברית שלהם, אבל מבחינה מודיעינית זה משהו, מבצע שעוד ילמד, מבית מדרשו של חמאס, חיזבאללה ואיראן, זה ברור שהם נתנו את כל העצות וכל זה. אז הכישלון היסודי הוא כישלון מחשבתי, ואולי רצון להאמין שזה הסיפור, במקום להתמודד עם בעיית היסוד, שחמאס, כמו דאש, כמו אל-קאידה, זה ארגון ג'יהאדיסטי. מה שזה אומר זה שהם רוצים בסופו של דבר להשליט את האסלאם על להקים מחדש אימפריה מוסלמית. וישראל זה עצם בגרון שצריך לזרוק ולהרוס ולהשמיד. זה לא גוף רציונלי, אפשר לנהל אתו שיחות בטווח הארוך. בטווח הקצר הם מוכנים לשתוק לשנים, אבל הם רואים את ההיסטוריה במונחים של אלפי שנים, לא במונחים של בחר. בזה לא אכפת להם להקריב עשרות אלפי פלסטינים בשביל זה.
כן, לצערנו.
כן. זה איך הייתי אומר, זה בקליפת אגוז.
אוקיי, דוקטור רן פורט ממלבורן, עמית מחקר ב-AJAC. Australian Israel Jewish Affairs Council, מרצה ומלמד על ישראל והמזרח התיכון באוניברסיטת מונש ובאוניברסיטת מלבורן. תודה רבה על השיחה, רן.
תודה, עמית, שיבוא שלום עלינו כבר.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.